ברוכים הבאים למפגש הרביעי בסדרת השיעורים בנושא חמש המגילות ולשיעור הערב אשר יעסוק במגילת שיר השירים. המשנה במסכת ידיים אומרת, אמר רבי עקיבא, חס ושלום, לא נחלק אדם מישראל לשיר השירים שלא תדמה את הידיים, שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קדושים. במדרש תנחומה לפרשת תצווה נאמר, ואתה תצווה, מביאים את הפסוק משיר השירים, אינך יפה רעתי, אינך יפה. ובהמשך מובאים דבריו של רבי עקיבא מהמשנה והמדרש הוסיף, אמר רבי אליעזר בן עזריה, למה הדבר דומה? למלך שנתן שאה של חיטים ונתנה לנחתום, ואמר לו, רוצה ממנו כך וכך סולת, כך וכך צובין, כך וכך מורסן, וסלית לי מתוכה גלוסקה אחת יפה, מנופה ומעולה. כך כל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קדושים. אומר אבן עזרא בהקדמתו לשיר השירים, זה הספר נכבד וכולו מחמדים, ואין בכל שירי שלמה המלך חמישה ואלף כמוהו. על כן כתוב שיר השירים אשר לשלמה, כי זה השיר מעולה מכל השירים אשר לשלמה, ובו סוד סתום וחתום. אני מבקש להודות לקהילת זכור לאברהם על אירוח סדרת השיעורים. נברך את כל באי השיעור בברכת חג פסח כשר ושמח, ואני מתכבד להזמין את מורנו ורבנו ראש ישיבת הר עציון הרב יעקב מדן.
שלום לכולם, ערב טוב. קשה להתיימר ללמוד את כל שיר השירים בשעה, אני לא מתכונן לעשות את זה, אנחנו ניתן רק הקדמה. ובהקדמה אני רוצה להתייחס לשאלה שנתקל בה כל מי שפותח את הספר. והיא השאלה אם שלמה כשכתב את הדברים באמת כמו שמקובל אצלנו כתב אותם כמשל למערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, אם זה מוכח מתוך המגילה, או שמדובר פה, אני יודע, מצאו איזה צרור מכתבי אהבה של שלמה לנשותיו או לאחת מנשותיו. מכתבי אהבה מאוד יפים, אני חייב להגיד, כתובים בצורה שירית, בסגנון מעניין, ויצא ספר מעניין, אבל ודאי שספר כזה לא אמור להיות חלק מן המקרא, ולא אמור להיקרא בברכה בחג הפסח. והשאלה איפה אנחנו בין שתי האפשרויות האלה להסתכל על שיר השירים, שאלה שלכאורה בבית המדרש נראית פשוטה. כלומר, יש התפישה החילונית ויש התפישה הדתית, ואנחנו יושבים כאן בבית מדרש, אז התשובה פשוטה, הכל משל לקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל. אבל הדבר הזה איננו כל כך פשוט, ובאמת צודקתה משנה מסכת ידיים, אבל נצטט אותה בשלמותה ולא רק את החלקים שנעים לנו יותר לקרוא. ובמקור מספר אחד במקורות שלנו, כל כתבי הקודש מתאמים את הידיים. מתאמים את הידיים פירוש הדברים שהם קדושים, ודבר שהוא קדוש אז הוא גם מתאמה בנגיעה מסיבות אלו או אחרות. דבר שאיננו קדוש אז גם איננו מתאמה. שיר השירים וקהלת מתאמים את הידיים. רבי יהודה אומר שיר השירים מתאמה את הידיים וקהלת מחלוקת. רבי יוסי אומר קהלת אינו מתאמה את הידיים ושיר השירים מחלוקת. רבי שמעון אומר קהלת מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. לא ניכנס לכל פרטי הדעות, אבל אנחנו מגלים כאן שבתקופת חכמים מאוחרים יחסית, החכמים שמופיעים פה הם אחרי מרד בר כוכבא בדורות המאוחרים של התנאים, עוד אין תנ"ך כמו שאנחנו מחזיקים אותו כאן, כריכה שמחזיקה 24 ספרים. הספרים הם מגילות מגילות, נכתבים גם ספרים אחרים וגם הם נכתבים בצורה די דומה, ולא לגמרי ברור מה הספרים שעליהם חל קוד הקדושה שמחייב את כל עם ישראל. אנחנו יודעים, ודאי ספרי התורה, ספרי הנביאים, גם ספרי הנביאים לא לגמרי פשוט. אנחנו יודעים שהיו הרבה התלבטויות לגבי ספרי יחזקאל, האם להכניס אותו לנביאים או להשאיר אותו בחוץ מכל מיני סיבות. אבל הדבר הזה הוכרע עדיין בתקופה שבית המקדש היה קיים, בימי חנניה בן חזקיה בן גרון. בכתבי הקודש השאלות הן גדולות יותר. מגילת אסתר זוהי בעיה שממשיכה עד ימי המוראים. האם מגילת אסתר ניתנת להיכתב או לא ניתנת להיכתב, אנחנו יודעים, אנחנו עצמנו שאנחנו קוראים אותה כספר, קוראים אותה כאיגרת, הרי פורסים אותה. הפריסה כשלעצמה לכאורה אומרת שאיננה מגילה, כלומר שאיננה חלק מן המגילות שלנו, ואולי גם לא ניתנה להיכתב. לפני שאנחנו מברכים אנחנו גוללים אותה. וכאן אנחנו מוצאים מחלוקת די מסובכת שלא ניכנס לפרטיה, לגבי שתי מגילות נוספות, שיר השירים וקהלת, ולא ברור מה גורלן, אבל מחלוקת תנאים, אבל יש גם הכרעה. אמר, והיא באמת נזכרה כאן בהקדמה, אמר רבי שמעון בן עזאי, מקובל אני מפי 72 זקן, ביום שהושיבו את רבי אלעזר בן עזריה בישיבה, ששיר השירים וקהלת מטמאים את הירדן. בהמשך אני מדלג על הלל הגדול שאמר רבי עקיבא על שיר השירים. אמר רבי יוחנן בן יהושע בן חמים של רבי עקיבא, כי דברי בן עזאי כן נחלקו וכן גמר. ימי התנאים, אנחנו קיבלנו מהתנאים תורה רבה, אבל בכל ימי התנאים, בכל תולדות ימי התנאים, אנחנו מדברים על דורות רבים, יש שני ימים שחשובים יותר מכל. משום שזאת לדעת, התנאים לא חיו ביחד ולא באותו בית מדרש. הימים היו ימי חירום, הדרכים היו בחזקת סכנה, אסור היה לעבור ממקום למקום. ורבי ישמעאל למד בבית המדרש שלו, ורבי עקיבא למד בבית המדרש שלו, והם לא התווכחו ולא דנו ולא הכריעו ביניהם. כן, ממילא נותרו לנו משניות מכל תנא, בסופו של דבר היינו צריכים את ההכרעה של רבי יהודה הנשיא. יוצאים מן הכלל בכל ימי התנאים, ואנחנו מדברים על תקופת התנאים מכילה לנו כ-200 שנה, אנחנו מדברים על שני ימים קריטיים. יום אחד זה היום שבו התכנסו בית שמאי ובית הלל בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון בירושלים. אנחנו יודעים ש-18 דברים גזלו באותו יום. לאור הגמרא עולה שבעצם הכריעו 54 הלכות ולא רק 18 הלכות בין בית שמאי ובית הלל, ששניהם היו הבתים הגדולים של לומדי התורה, אבל בדרך כלל הם לא נפגשו עם זה עם זה. בית הלל ישבו בעליית בית גדיה ביריחו, בית שמאי ישבו בירושלים. הדרך מיריחו לירושלים הייתה חסומה, אלא היו נציבויות שונות, והם לא נפגשו. באותו יום מפורסם, שם היה מפגש אפילו די אלים, לא ניכנס לפרטיו, והוכרעו 54 הלכות. זה נחשב יום קריטי מאוד, שאפילו אם יבוא אליהו ויאמר דבר אחר, אז לא היום הזה בו נקבעה הלכה, אפילו אליהו הנביא עדיין לא יכול להזיז אותה. היום השני היה אחרי חורבן המקדש, זה היה עוד הרבה לפני חורבן המקדש. היום השני היה אחרי חורבן המקדש, כשנתכנסו ביבנה, רבן גמליאל היה הנשיא ביבנה. יום אחד הוא הודח מכל מיני סיבות, ונתמנה לפחות חלקית אחר כך רבי אלעזר בן עזריה, ושם נתכנסו 72 זקן, כלומר כל חכמי ישראל, ושם הוכרעו הלכות רבות. אז נכתבה מסכת עדויות, שנחשבת המסכת הבכירה ביותר, שתמיד הלכה כמוה, שהעידו כל מיני הלכות, ושם הכריעו כל מיני דברים, וההכרעות האלה מחייבות את כלל ישראל, וההכרעות האלה מחייבות גם אותנו. כלומר, כל התנאים התכנסו בו ביום והכריעו, ושם הוכרע ששיר השירים וקהלת הם אכן מגילות קדושות, וממילא גם לגבי התוכן של שיר השירים. שראה, ברור לנו מהיגיון ומשכל ישר, שאם שלמה כותב מכתבי האהבה לאחת מ... אני יודע, לאישה ה-716 שלו, אני לא יודע מה, הדבר הזה לא היה נכנס לכתבי הקודש. הדבר הזה עדיין ככל הנראה, אני מבין מסברה שנתון במחלוקות רבות מאוד לגבי קדושתו של שיר השירים. ודומני שהמחלוקת לגבי קדושתו של שיר השירים, ולא רק של שיר השירים, גם לגבי קהלת, גם לגבי משלי, נראה, הדברים אינם פשוטים. זה תלוי קודם כל בהערכת אישיותנו את שלמה. מה בדיוק שלמה? הם מתוארים על שלמה, והמלך שלמה אהב נשים נוכריות רבות ואת בת פרעה. אדם שעם זה הוא מתעסק, האם הוא באמת מוסמך לכתוב משהו על אהבה התאורה בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל, או אחד שמתעסק עם כאלה דברים, שיהיה לי בריא ויעסוק בדברים אחרים? והדברים האלה אינם פשוטים כלל. נסתכל במקור השני בסנהדרין, בסנהדרין בירושלמי, והמלך שלמה אהב נשים נוכריות. רבי שמעון בן יוחאי אמר, אהב ממש לזנות. רבי יוסי בן חלפתא אמר, למושכן לדברי תורה ולקרבן תחת כנפי השכינה. כלומר, שמערכת היחסים של שלמה עם נשיו לא הייתה ברורה ולא הייתה חד משמעית אפילו בחז"ל. אבל אני חושב שזה ברור בשיטתו של רבי שמעון בר יוחאי. אם אהב ממש לזנות, נו. אז מה, תיתן לאחד כזה לכתוב שיר אהבה בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל? הדבר הזה ממשיך עד ימי האמוראים, ביבמות הענבר. אני מקריא, נתתי שם גם תרגום ופירוש. אז בואו נסתכל בתרגום והפירוש כדי שיהיה לנו בעברית, אבל לא נסתכל על הכל, נסתכל רק על שתי השורות האחרונות במה שכתבתי שם באותיות יותר בהירות. אמר רב פאפה, אנו נלמד הלכות משלמה. הגמרא שואלת איך שלמה נשא את בת פרעה, היא הרי מצרית ראשונה. הרי כתוב במצרי, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם מקל השם. השאלה אם זה רק מצרים או גם מצריות. אז רב פאפה אמר, אנחנו נבוא ללמוד הלכות משלמה, ממנו נקום ונקשה. שלמה לא נשא נשים, כמו שכתוב בפסוקיו, מן הגויים אשר אמר השם, בני ישראל לא תבואו בהם והם לא יבואו בכם, בהם דבק שלמה לאהבה. מה שכתוב בהתחתן, מתוך אהבה יתרה שאהבה מעלה עליו כאילו התחתן איתם, אבל למעשה הוא לקח נשים גויות ולא גייר אותם. נו, אחד כזה יכתוב לנו את שיר השירים. אני נותן כאן מסקנה, אבל הדברים אינם למסקנת השס, כנראה אינם כאלה. ובואו נראה כמה מקורות בעמוד השני, וזה מתייחס למשנה. המשנה במסכת סנהדרין אומרת, שלושה מלכים וארבעה אדיוטות אין להם חלק לעולם הבא. המלכים שאין להם חלק לעולם הבא שנמנים הם ירובעם, אחאב ומנשה. והגמרא אומרת, שואלת, מי מנעם? מי החליט למי יש חלק לעולם הבא ומי לא? אמר רבה שאנשי כנסת הגדולה מנעם. אמר רב יהודה, אמר רב, ביקשו למנות עוד אחד, שיהיו ארבעה מלכים שאין להם חלק לעולם הבא, ואתם מנחשים לבד שהכוונה לשלמה. כלומר, ארבעה מלכים אין להם חלק לעולם הבא, שלמה, ירובעם, אחאב ומנשה. באה דמות יוקנו של אביו ונשתתחה לפני. כלומר, דוד הטיל על זה וטו ולא השגיחו עליה. לא היו מוכנים לשמוע, ורצו למנות אותו בין המלכים. באה אש מן השמיים ולכחה אש בספסלם ולא השגיחו עליה. יצתה בת קול ואמרה, טוב, בסופו של דבר מופיע שמצאו, זה לא כתוב כאן, אבל מצאו איזשהו פסוק, שמחמתו זיקו את שלמה בדינם. אני גם הכרתי פעם, היה ברדיו, הייתה סדרה, גיבור מת מזמן. כלומר, הלכו משפטים לכל מיני גיבורים היסטוריים שלנו, היו שופטים, עורכי דין, אמיתיים. כן, טובים, סנגורים, עדים וכולי, היה על בר כוכבה, היה על אחרים. גם כאן יש לנו איזשהו תסקית של הגיבור מת מזמן, ואנשי כנסת הגדולה שדנים, כמובן לא בשביל הבידור, אלא דנים בצורה אמיתית, האם שלמה חייב בדינו או זכאי בדינו. בסופו של דבר הוציאו אותו זכאי בדינו. ונראה את אבות דרבי נתן על המשנה הבו מתונים בדין, מה שאנחנו מכירים במשנה הראשונה במסכת אבות, על אנשי כנסת הגדולה, הם אמרו שלושה דברים, הבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. מה זה הבו מתונים בדין? כיצד? מלמד שיהיה אדם הממתין בדין, שכל הממתין בדין מיושב בדין. טוב, זה גם אני הייתי יכול להגיד. שנאמר, גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה, ולא שהעתיקו אלא שהמתינו. מוסיס. מה זה? להעתיק זה להעתיק, להמתין זה להמתין. מה הקשר בין המילה להעתיק למילה להמתין? אתה יכול להגיד לא שמיהרו אלא שהמתינו, אתה יכול להגיד לא העתיקו אלא צילמו, אתה יכול להגיד כל מיני, מה זה לא העתיקו אלא המתינו? זה שתי מילים שונות לגמרי. ואומר, לא שהמתינו אלא שפרשו. תכף נסביר את הקשר של זה להבוא מתונים בדין. בראשונה היו אומרים משלה ושיר השירים וכהלת גנוזים היו, שהם היו אומרים הם משלות ואינם מן הכתובים. קיצור, שלמה המלך, עם כל הכבוד לו שיסלח לנו, אבל הוא לא יכתב לנו ספרים בתוך התנך, מהסיבות שאנחנו אמרנו קודם. עמדו וגנזו אותם, עד שבאו אנשי הכנסת הגדולה ופרשו אותם, ופרשו את הדברים הנאמרים שם כדברי קודש. שנאמר, ואלה בפתאים אבינה בבנים, נער חסר לב, אישה לקראתו, שיט זונה ומצורת לב, הומיהי וסוררת בביתה, לא ישכנו רגליה, פעם בחוץ, פעם ברחובות, ואצל כל פינת הערוב, משלי פרק זין. והחזיקה בו ונשקה לו, איזופניה, גיזור, יש כאן ספרות מעניינת מאוד, מגיל 16 ומעלה. אבל מה לזה ולמקרא? כל הדברים האלה. ובסופו של דבר פרשו את זה ופרשו את הדברים כמו שאנחנו פרשים אותם היום במשלי, כמשלים לאדם מול היצר הרע ומול דברים אחרים. אני לא קורא כאן את הכל, אותו דבר זה משלי לגבי שיר השירים. הוא כתיב בשיר השירים, לך דודין, נצא השדה, נעלינה בכפרים, נשקים על הקרמים, נראה עם פרקה הגפן, פיתח השמדר, הנצו הרימונים, שם אתן דודי לך, מאוד מעניין. אבל מה אנחנו עושים עם זה במקרא? הוא כתיב בקהלת. כן, גם בקהלת כתובים כל מיני דברים, נביא לא את הפסוק הזה, יש פסוקים בקהלת שכתובים, שזה נורא והיום, נהיה חושך בעיניי. אין, כל אשר תמצא ידך לעשות בחוכך עשה, כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שמה, כפירה במשפטו של הקדוש ברוך הוא, כפירה בעולם הגמול, כפירה בעולם עבר, כל מיני דברים. השאלה איך אנחנו לומדים את הדברים האלה ואיך אנחנו מפרשים אותם, תלויה בראש ובראשונה בשאלה איך אנחנו מעריכים את המחבר. ובסופו של דבר אנשי כנסת הגדולה זיקו את שלמה ופרשו את כל הכתובים על דרך הקודש, ועל זה נאמר רבו מתונים בדין. כלומר, מלכתחילה רצו להוציא את שלמה להורג בעולם הבא, ובסופו של דבר כשבדקו את הפסוקים היטב הגיעו למסקנה ששלמה ראוי וגם ראוי. ואיך אנחנו נסביר את הפסוקים של והמלך שלמה אהב נשים נוכריות, לזה ניתן בעזרת השם פעם שיעור בספר מלכים, ולא נעסוק בזה כרגע. כך הבין גם הרמב״ם, ובואו נקרא את המקור השישי. הרי עלה דעתך ששמשון המושיע את ישראל או שלמה המלך שנקרא ידיד השם נשאו נשים נוכריות בגיותם? המשך הוא אומר, ולפי שגייר שלמה נשים נשאן, וכן שמשון גייר ונשא, וכו' וכו' וכו'. כלומר, יש כאן הכרעה של 72 זקנים, יש הכרעה של אנשי כנסת הגדולה. ההכרעות מהחשובות ביותר שיש לנו בכל דברי ימי התנאים, שקשורות כמובן לקוד המרכזי, מה אנחנו מכניסים לתוך המקרא ומה אנחנו לא מכניסים לתוך המקרא. שלמה יצא בסופו של דבר זכאי, שוב זכאי בפרונט ספיישל, לא זיכוי פשוט, אבל יצא זכאי, ראוי לכתוב את הספרים, והספרים באמת נכתבו ברוח הקודש, וממילא הם אינם מחרוזת של שירי אהבה, אלא מחרוזת שירים שעוסקת בהיסטוריוסופיה של מערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. לאחר שקיבלנו את ההכרעה של חכמים, בואו ננסה ונראה אם אנחנו יכולים גם בדיעבד להסיק את זה מתוך המקראות עצמם, שאכן הדברים אינם סתם בחור ובחורה שכותבים שירי אהבה זה לזו וזו לזה, אלא שמדובר פה על הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. ניתן כשמלקטים להביא מספר ראיות, וניתן שלוש כדי שנספיק לעבור הלאה. אני אתן שלוש ונראה אותם אחת לאחת. אתחיל בנושא לא כל כך נעים ולא כל כך סימפטי, אבל חשוב. כשהייתי ילד הייתה ברדיו תוכנית יש שאלות, כך היא נקראה, והיה שם פאנל של בדרך כלל ארבעה אנשים חשובים מכל גוני הקשת, אם זה עיתונאים, משפטנים, חברי כנסת וכו', שהתווכחו על שאלות שבאו מהקהל. טוב, יום אחד הופיעה שאלה מהקהל, איזה נערה שאלה, היום לא היינו מעלים כזה דבר לדעת, אבל אז, אני אומר את זה לשבחם, לא לשבחנו, יכלו לעלות כזה דבר לדעת, ושאלה את הצוות המכובד, האם יש להורות על גניזת ספר שיר השירים והוצאתו מהמקרא לאור העובדה שהוא ספרות פורנוגרפית? זאת השאלה, היה כמובן צחוק בקהל, רחש, והאנשים שענו שם כמובן מהקהל, זה ספרות, זה אומנות, כך מתארים אישה, וקיצור, נו. אם אלה התשובות, אז אני מזדהה עם השאלה יותר מאשר עם התשובה. אבל השאלה הזאת נשאלה, האם שיר השירים הוא ספרות פורנוגרפית? היום זה ודאי לא היה עכשיו ככה, אבל אז תיאורים כאלה נחשבו ספרות פורנוגרפית והיא הייתה אסורה. ואני רוצה להגיד כמה מילים על זה, שאני חייב להגיד, אומרים, לא, זה דברים שקשורים לקדושה ולענייני נסתרות וכולי, אז מותר. לא יודע, לא מדבר אליי התירוץ הזה, ולמה שהיא מותר. עדיין, יש לנו כאן תיאורים לא נעימים. אני לא אצטט פה את כולם, לחלק מהם אני חייב להתייחס, ואני רוצה לומר את עניות הבנתי בזה. אני בדקתי את תיאורי את חטאי, אני מזכיר היום, בדקתי את תיאורי האישה בשיר השירים, ואני אתן פה חלק מהמסקנה. קודם כל, יש להניח שהאישה המתוארת צריכה להיות יפה, אבל לא כל התיאורים מתאימים לתיאור אישה יפה. איזו אישה התואב שאומרים להפך כמגדל הלבנון סופי פני דמשק, נחמד. עינייך בריכות בחשבון על שער בת רבים, שתי עיניים כאלה גדולות, מה יש לעשות עם זה? שוב, אני לא אעשה פה משאל בגלל שהדברים דורשים איזושהי צניעות, אבל אני לא בטוח שאישה גם תאהב את הבטנך ערמת חיטים. שום אישה לא הולך להתגרות בבטן הגדולה שלה ולא כן, לא מהדברים האלה. וכמובן, כמובן, לא נוח לומר את זה, אבל בואו נאמר, שני שדייך כשני אופרים תאומי צביעה, מה הדמיון? הדברים נראים, אינם מתקבלים על הדעת, ואני בדקתי את התיאורים, והמסקנות הן שפעמים רבות הנקבה המתוארת בשיר השירים איננה אישה, היא חיה. ואתם יכולים לנחש, כשמדובר על חיה אנחנו מדברים על צביעה. שהרי גם הוא דומה דודי לצבי, ברח דודי ודמה לך לצבי. ואם אתה מתאר פה דברים רומנטיים, אז כמובן צבי וצביה. ואם נראה את כל התיאורים שדיברנו עליהם, זה בדיוק מתאים, שני שדר, כי שני אופרים תאומי צביה, כלומר הצביה מניקה את שני האופרים שלה. היא מתוארת שם כמאוד אימהית, כמאוד דואגת להם. תראו צביעה בחלק התחתי שלה, נאמר שהיא תשכב, אתם תראו, היא כולה נראית כמו שדה דגן, מין אפור צהוב כזה, אבל הבטן שלה נראית כמו ערמת חיטים, לבנה, בולטת וכולי, האף שלה כזה גדול, עיניים כאלה גדולות, תמימות, אבל כל זה מתאר צביעה. בדקתי את כל התיאורים, יש גם תיאורי אישה בשיר השירים, אבל כל תיאורי האישה חד משמעית, כולם נחסמים בצוואר. כלומר, באותם המקומות שגלויים אצל האישה, הדברים האלה מתוארים ומתוארת אישה, לא כל התיאורים מעל הצוואר הם של אישה. כמו שראינו, יש גם תיאורים של צביעה מעל הצוואר. אני יודע אם זה הפך כמגדל הלבנון או נייך בריכות בחשבון, אבל כל התיאורים שמתחת הצוואר, חד משמעית, כולם מתארים חיה. חיה, כלומר צביעה, וכאמור, גם הדוד מתואר כצבי. כיוון, ולמה אני אומר את הדברים בעניין שלנו, כלומר, ההערה הזאת אני חושב נחוצה גם כשלעצמה, כדי שלא נתבלבל כשאנחנו קוראים את הספר הזה ועם כל מיני תיאורים שהוא נותן, בסך הכל תיאורים גם חמוקי חייך, כמו חלאים הזה דאומן, מי שמתאר דבר כזה אישה, אז מה? אנחנו צריכים לגזור את זה במספריים ולהוציא אישה החוצה, אבל כשאתה מתאר חיה, בואו נגיד, זה לא מפעיל את היצרים שלנו ולא את הדמיון שלנו ולא שום דבר, וחיה בהחלט יכולה להיות יפה ולא אכפת לנו אם היא זכר או נקבה. אבל כלפי מה הדברים אמורים? ברגע שיש כאן שיר אהבה, או לפחות חלק משיר אהבה או חלק מתאוריה, הם בין צבי לצביה, הרי אף אחד לא מאמין שהיה צבי כזה והייתה צביה כזאת שתיארו זה את זו, אלא מה? זה משל. משל למה? טוב, כאן כבר מי שטוען שזה משל לבחור ובחורה, ומי שטוען שזה משל לקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, כבר נמצאים בתיקו. כלומר, כאן זה כבר לא מוציא מחברו עליו הראיה. אם מדובר פה על איש ואישה, אז כשאני מדבר על, אני אומר, רגע, זה משל, אז אני צריך להוכיח את זה. כיוון שבחירת המחדל היא מכתבי אהבה בין איש לאישה, אבל אם בלאו הכי חלק מהדברים, לא כולם, מתארים לנו שני בעלי חיים, וברור לנו שזה משל, אז כמו שזה משל לאיש ואישה, זה יכול להיות משל גם לקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, בלי שום דוחק. ושוב, ממילא, אם יש משלים במסגרת של חיות, אז גם כשיש לנו איש ואישה, ויש כאן גם תיאורים של איש ואישה, אין שום רע לומר שמדובר כאן על משל, ואז המשל הזה הוא הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל. בואו נדבר עוד כמה דברים על התיאורים החביבים שיש לנו, ונדבר על תיאורי האישה בעניין הזה. ובכן, שערך חדר העיזים שגלשו מן הגלעד, שינייך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה. כלומר, תנסו לראות, אנחנו יודעים שבגלעד יש הרבה עדרים, אנחנו מכירים את זה מפרשת, ומקנה רב היה לבני גד ולבני רובן עצום מאוד. תארו לעצמכם עדר עיזים, העיזים אז בארץ ישראל, זה העיזים המזרח תיכוניות, לא העיזים האשכנזיות, עיזים כולם שחורות, ואתה רואה גלים שחורים כאלה שעוברים עד הירדן, עולות הכבשים שהן לבנות, ואלה מתוארות כשיניים, אלה מתוארות כשערות. שוב דיברנו על הפך כמגדל הלבנון צופה פני דמשק, על עינייך בריכות בחשבון על שער בת רבים, כלומר רבת המון, חשבון רבת המון. השולמית שהיא כנראה שולם או שונים, מה שמוכר לנו, מה תחזו בשולמית כמחולת המחניים, יש כאן מחולה, יש כאן מחניים, כל האזורים ליד הירדן, רושך עלייך ככרמל, דלת רושך כארגמן, מלך אסור ברהטים. אני יכול להביא גם את שאר התיאורים, אבל די ברור בהם שהחתן מתאר כאן את אהובתו ואת יופיה כארץ ישראל. הן ממשיל אותה ליופיה של ארץ ישראל. או שמדובר פה באיזה נער גברות, שאני לא יודע שאין לו בראש שום דבר מלבד ארץ ישראל. או שאם באמת הקלה גופה, יופי גופה הוא יופיה של ארץ ישראל, אז הקלה הזאת היא כנסת ישראל. נשמתה היא התורה, גופה ארץ ישראל, והקלה עצמה היא כנסת ישראל, וממילא החתן הוא הקדוש ברוך הוא. נעבור לכמה תיאורים שהקלה מתארת את עצמה. אין, שחורה אני ונבא בנות ירושלים, כי עולי קידר, כי יריעות שלמה. שוב, לקרוא את הפסוק הזה, כמו פסוקים רבים, צריכים לדעת לקרוא באלף, גימל, בית, אלף. כלומר, שחורה אני כעולי קידר, נבא כיריעות שלמה. כך יש לקרוא את הפסוק. מה זה? מה הדמיון לעולי קידר ויריעות שלמה? היא רוצה כמובן לומר, אני כרגע שחרה, שחורה בגלל ששפתני השמש, בגלל כל מיני סיבות, אני לא נראית יפה. יפה במושגים של המקרא, לבנה יותר. אצלנו, טעם אולי קצת שונה, אבל זה היה טעמם שלהם. והיא באמת עכשיו שחורה כעולי קדר, אבל נבע כיריעות שלמה. מה עם עולי קדר ויריעות שלמה? סיימנו לא מזמן לקרוא את פרקי המשכן, גם בפרשיות תרומה תצווה ואחר כך ויקל פקודי המשכן, ואת המשכן תעשה 10 יריעות, תחלת וארגמן, תדלת שני ושש מושלה, קרובים מעשה חושב תעשה אותם, יריעות אומנותיות ויפות מאוד. אלה יריעות המשכן, אבל את יריעות המשכן רואים רק בפנים, יש להם גם כנסי זהב, לולאות תחלת, מעליהם יש עולי קידר, כלומר יריעות עיזים, כלומר המשכן כלפי חוץ נראה כמו אוהל בדואי. אוהל בדואי מכובד, אבל כשנוסעים בדרך לבאר שבע רואים את האוהלים האלה שהם מכוסים ביריעות עיזים שחורות, וזה די ברור, בגלל שאם המשכן היה רק היריעות התחתונות, תחלת והגמל תולעת שני, הם היו בלות. תחשבו על סופות המדבר ועל גשמים ועל שערות חול, זה לא היה מחזיק מעמד. יריעות עיזים הם הרבה יותר עמידות, הכרסים שלהם נחושת, אפילו לא זהב. אבל באמת המשכן כלפי חוץ נראה כמו אוהל בדואי, כלפי פנים הוא נראה כמו ארמון מלכות. הנערה שלנו כאן מתארת את עצמה ברוב חוצפתה כמו שנראה המשכן. אני לא יודע, נערה רגילה, אני לא יודע אם הייתה צריכה להעיז לעשות כזה דבר. אם הנערה היא כנסת ישראל, זה יכול להתקבל על הדעת. ניתן לראות עוד דברים רבים כאן, כמו למשל החתן שכמה וכמה פעמים הוא נקרא שלמה, והגמרא במסכת שבועות אומרת שכל שלמה אמור בשיר השירים חוץ מאחד, כל שלמה אמור בשיר השירים קודש. כלומר, הכוונה למלך שהשלום שלו. אבל לחתן נקרא לא רק שלמה, הוא נקרא גם דוד. כן. כלומר, במושגים שלנו, מי היה בן זוג של שלמה כדוד? אל תקרא דוד, אלא דוד. נכון? גם השם דוד כנראה לקוח מהמילה דוד, ויש כאן שלמה ודוד. כמו לומר במשל הכרם של ישעיהו, השיר ענה לידידי, שירת דודי לחרבו, כרם היה לידידי בקרב בן שמן, ויתאהו ויזכהו 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 ויתאהו שורק ויבד מגדל בתוכו וגם יקב חצר בו. והמשך משל הכרם ברור שהתיאור של ירושלים, יש שם דוד ויש שם ידיד. מי הם הדוד והידיד? דוד ושלמה. שלמה הרי נקרא גם ידידיה, נכון? שלמה ידידיה. אם כן, די ברור אתה מדבר כאן על דוד ועל שלמה. הרי לא יכול להיות שני חתנים לאישה אחת שהם אב ובן. כן? על כורחנו מתקבל מאוד על הדעת הקדוש ברוך הוא המתגלה לדוד והקדוש ברוך הוא המתגלה לשלמה, מה שמאוד מתאים לשיר השירים כולו ולדרך שבה הוא מנוהל. כל מקום שיש לו, אתם תראו, זה שלב האירוסין, זה שלב הספקות, זה שלב ההתלבטויות, זה שלב המתחבאים זה מזה, זה השלב שיכולים להתראות רק בגניבה. כן, היא נמצאת שם בתוך הבית ופתאום כל דודי, הנה זה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, עומד דודי לצבי על עופר הילים, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החננות, מציץ מן החרקים. כן, זה לא מפגש בין איש לאישה, כן, הוא שורק לה מעבר להטריס, שתפתח לו איזה כמה חרקים כדי שהוא יוכל להציץ עליה. כן, בגלל שהיא מצויה שם בידי אחיה, הכריזו לנו שואלים, שואלים קטנים מחבלים קרמים וקרמים וסמדר, לא יכולה לצאת אליו. כלומר, זה אהבה במחתרת, אהבה עם ספקות, שאלות, בריחות, עליות, ירידות. מזכיר מאוד את ימי דוד, כן, עם הכישלונות ועם העליות, ועם דוד כן יהיה מלך, לא יהיה מלך, וזכור השם לדוד את כל אומתו, אשר נשבע להשם, נדר לאביר יעקב, אם אבוא בועל ביתי, אם יעלה על ארץ יצואה, אם יתן שנת לעיניי לאף הבית תנומה, עד אמצא מקום להשם משכנות לאביר יעקב. כלומר, דוד שמנסה לחפש, לא מוצא, מנסה בכל אופן להגיע. יש לו כישלון כזה וכישלון אחר. אבל אהבה מאוד בוערת, אהבה מאוד מאוד בוערת, אהבה לוהטת, אבל דווקא בגלל שיש בה איזשהו פן מחתרתי. אצל שלמה זה הרבה יותר ממושב, זה כבר ניסויים. שיר השירים אשר לשלמה, ישקני מן שיקות פיו, הביאני המלך חדריו. צאין אורן הבנות ציון במלך שלמה בהתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו ויום שמחת ליבו. הפריון עשה לו המלך שלמה מועצה הלבנו למודה בסחסת ורבידתו זהב מרכבו הגמל. כלומר, ארמון, בית, חופה, חדר פנימי, נשיקות, כל הדברים האלה שכבר קיימים בין איש לאישה בחיי הנישואין. ובאמת כל המאבק הזה של דוד מתאר אירוסים, אצל שלמה זה מתאר יותר את חיי הנישואין הממוסדים בין הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, עם המעלות, סליחה שאני אומר, גם עם החסרונות של ימי שלמה ביחס לימי דוד. והשאלה איך דברים מתפתחים, ויש לנו כאן תפיסה היסטוריוסופית שלמה שנראה מה נספיק לומר ממנה. נעבור לספר עצמו ונראה מה אנחנו יכולים לומר עליו, ונסתכל קודם כל ממעוף הציפור, נראה דבר אחד, אם נספיק נעבור גם פרשה פרשה עד שיסתיים לנו הזמן בשיר השירים. כמה גיבורים יש בשיר השירים? תשובה פשוטה, אתם תגידו שניים, יש הדוד והרעיה. אני רוצה, נקרא להם שלמה ושולמית, או הדוד, שאגב, מה תפקידו בדרך כלל? הוא רואה, נכון? נגיד לי שאהבה נפשי, אחד תראה, אחד תרביץ בצהריים, הוא רואה, ולעומתו הרעיה שמופיעה, היא מופיעה בכמה לבושים, הוא מופיע במספר לבושים. נדבר עליהם עוד מעט, אבל אני רוצה לעמוד על עוד שני גיבורים במגילה, כשאני לומד אותה כל הזמן סביב ארבע דמויות ולא שתיים. נשים לב לדמות של בנות ירושלים. שמופיעה לנו כאן פעמים רבות. בעיקר בפסוק, השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתקפץ, או מה תאירו ומה תעוררו את האהבה עד שתקפץ, או לאידך גיסא, השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו שחולת אהבה, אני, כלומר, אדרבה, תעוררו את האהבה, תעוררו את האהבה שביני לבינו. לא תמיד הן מופיעות כבנות ירושלים, אבל תמיד מופיעות פה קבוצה של נערות, גם כשהן מופיעות בצורה אחרת. ובואו נראה בתור דוגמה את הפסקה הראשונה בשיר השירים. שיר השירים אשר לשלמה, ישקני מנשיקות פיו, כי טובים דודיך מיין, אהבתך טובה מיין, הנשיקה היא בפה, היין נטעם בפה, ויש לו טעם טוב כמו לנשיקה. לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך, על כן על עמות רעבוך. כלומר, יש לו לא רק טעם טוב כמו יין, יש לו גם ריח טוב כמו שמן. היין והשמן מופיעים לנו פעמים רבות יחד, והיין מציין את הטעם והשמן מציין את הריח. מה ההבדל בין טעם לבין ריח? טעם יכול לטעום רק אדם אחד. מה שאני טועם, אתה לא יכול לטעום אחריי, כדם שזה כבר נכנס לתוך הפה שלי. ריח, יכולים כמה אנשים להריח אותו דבר. ריח יותר מתפזר, וכאן אנחנו שומעים לריח שמניך הטובים, שמן תורק שמך, על כן העלמות ההפוך. כלומר, מקום זה ישקני מנשיקות פיו, זה אני ורק אני. אבל מתברר שיש כאן שופל שלם של עלמות, שהוא כמובן מי שיופיע בהמשך כבנות ירושלים. יש כאן גם איזשהו מתח, מושכני, את מי? אותי. אבל מה הן עונות? אחריך נרוצה. כלומר, כולם יחד, יש כאן איזשהו שיח בינה לביניהן, שיח שיש בו איזשהו מתח, כולם רוצות להיות איתו. היא רוצה להיות לבד, לא רק שהיא רוצה להיות איתו, אלא היא רוצה להיות לבד. ובסופו של דבר זה מסתיים, נזכיר את דודך מיין, הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בה. שוב, שימו לב, אנחנו רואים כל הזמן מלשון יחיד ללשון רבים, וניתן לראות כאן חתן שלוקח את קלתו מהחופה לחדר ייחוד, וכל הבנות מחוללות ורוקדות, וכל אחת אולי בסתר ליבה מעוניינת שאולי ברגע האחרון לפני חדר הייחוד הוא אולי הוא יבחר אותה. כן, כולם רוצות להיות איתו. חתן מאוד מאוד נחשק, אבל בסופו של דבר הוא לוקח אותה. אבל אנחנו יכולים ללמוד כאן על המתח הקיים בין הרעיה לבין הבנות האחרות, מתח שנספיק אולי לומר עליו כמה מילים, אבל שהוא ודאי חלק מגוף הספר. בנוסף לבנות יש כאן גם בנים, וגם מהם אי אפשר להעלים עין. הם מופיעים בלבושים שונים, הם יכולים להיות האחים של הנערה. כן, בני אמיני חרובי, סמוני נותרה את הכרמים, כרמי שלי לא נטרתי. הם יכולים להופיע כשומרים. כן, הנה מיתתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל. כן, והדבר הזה נאמר לא כשיש פה איזשהו חשש לאויבים או למחבלים או למישהו שהמלך צריך שמירה, אלא מי זאת עולה מן המדבר כתמרות אשן מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוחל, הנה מיתתו של שלמה 60 גיבורי ישראל מגיבורי ישראל. כלומר, היא עולה מן המדבר מקוטרת מור ולבונה, אבל היא לא יכולה להיכנס. שים לב, כן, איפה הכרטיס? איפה זה? עומדים שם גיבורים וחוסמים את הדרך. הם יכולים להופיע כאחים שהם חוסמים לה את הדרך עוד בבית, והם מופיעים כאן בתור כל מיני דוגמאות, לפעמים כרעים, לפעמים כדודים, אבל בדרך כלל או כאחים או כגיבורים, או כמובן 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 כשומרי העיר, של מצאוני השומרים הסובבים בעיר, היכוני פצעוני, נשאו את רדידי מעליי שומרי החומות. אני רוצה לומר מילים ספורות, אם כן, על שתי הדמויות, כלומר שתי דמויות ברבים, כלומר הדמות של הבנות והדמות של האחים השומרים, הגיבורים, איך שלא נראה אותם בווריאציות שונות. הבנות מופיעות כאן בהקשר שניתן להגדיר אותו כהקשר חיובי. הקשר שמאוד מעלה את המתח, אבל הקשר חיובי. מה הן רוצות? הן מאוד אוהבות את החתן, והן מאוד רוצות את קרבתו. הנערה לא אוהבת אותה. למסיבה ברורה, היא רוצה להיות איתו לבד. היא לא רוצה שהוא יישב פה עם מאה, היא רוצה שהוא יישב איתה. והיא רוצה אותו כמיוחד אליה. אבל אי אפשר להתעלם מכך שהתפקיד שלהן בנון הוא בסופו של דבר תפקיד חיובי. והתפקיד הזה אכן מוצא בסופו של דבר את ביטויו. כשהיא אומרת להם, השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תמצאו את דודים, מה תגידו לו, שחולת אהבה אני, והן שואלות, מה דודך מידות, היפה בנשים, מה דודך מידות שקרה השבעתנו, והן עוזרות לה לחפש אותו. לאן זה יוביל? יש כאן מצד אחד מתח. מצד שני, אי אפשר להתעלם מהחיוב שבדמות שלה. אי אפשר לקטלג אותם עם הרעים. את הבנים, אם אנחנו ניקח מהתחלה ועד הסוף בדבר הזה, בלי שום קשר לכל מיני אירועים אקטואליים אחרים, הבנים מופיעים בתפקיד שלילי לחלוטין מתחילת המגילה ועצמה. זה יכול להיות האחים ששמו אותנו תרה בקרמים והיא לא יכולה לצאת, אחר כך כשהוא קורא לה, קומי לך רעייתי יפתי ונחלך, כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך, לא הניצנים נראו בארץ והגפנים שמדר לא תנומח, אז היא נאלצת להגיד לו, חזו לנו שואלים, שואלים קטנים, מחבלים קרמים וחרמנו שמדר, אני חייבת להישאר בקרם ולשמור, יש לי אחים. והם טובים את זה מזה. ואז היא אומרת לו, עד שיפוך היום ונעשו הצללים, סוב מלאכה דודי לצביעו לעובר האלים על הרי ואת ואתה, כלומר, אחור הפני, ותלך למקום אחר. שוב, הם מופיעים כשומרים, שמשגיחים, כשהיא הולכת לחפש אותו פעמיים. פעם אחת, התפקיד שלהם די נראה רע, אבל לא לגמרי ברור. כן, מציעוני, השומרים וסוברים בעיר את שאהבה נפשי ראיתם, כמעט שעברתי מהם, היא מנסה להיפטר מהם. כלומר, הם מתייחסים אליה בעין רעה. בפעם השנייה זה נורא והיום. נפצעוני השומרים, הם סובבים בעיר, יקו נפצעוני. גם בהמשך יש לנו כרם, היה לי שלמה בבעל המון, נתן את הכרם לנוטרים, איש יביא בפיו 1,000 כסף, הנוטרים הם אותם שומרים, שאנחנו עוד אולי נספיק לומר עליהם כמה מילים, אבל הם מופיעים פה בתפקיד שבילי לחלוטין. ננסה להסביר. לא קשה לנחש. מהנחה שהנערה, או הרעיה, או השולמית, או איך שלא נקרא לה, היא כנסת ישראל. מהנחה שהחתן הוא הקדוש ברוך הוא. גם הנערות וגם הגברים, נקרא לזה, הם מתארים את אומות העולם. ואת המתח בין כנסת ישראל לבין אומות העולם, והוא מופיע כאן, זה שירים שונים, שיר השירים, אני מבין שיר שמורכב מכמה שירים, אבל השירים האלה כאמור מתוארים בצורה היסטוריוסופית את כל תולדות מערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל. כאשר אליבא דשלמה בשיר השירים לא ניתן לדבר על מערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל, אם לטוב ואם למותר, בלי לבחון מה תפקידם של כל אלו שמסביב בתוך הסיפור הזה. ואלו שמסביב באמת גם לאורך ההיסטוריה וגם מבחינה היסטוריוסופית יש להם שני תפקידים. אם אנחנו לוקחים בתור דוגמה את מערכת היחסים שלנו עם הנצרות, במידה מסוימת גם עם האסלאם, אתה מגלה כאן עמים שהכירו בקדוש ברוך הוא, שהכירו ביציאת מצרים, במתן תורה, בחשיבותה של ירושלים, באברהם, יצחק ויעקב. רק תנו תנה אחת, עם ישראל כבר סיים את תפקידו, ואנחנו באנו במקומו. כלומר, זה מזכיר מאוד את הנערות שנמצאות כאן, ושמתחרות עם כנסת ישראל על תפקידה. ושאולי יום אחד יהיה להם גם תפקיד. והרמב״ם באמת אומר את תפקידה של הנצרות בהלכות מלכים, ושיכול להיות שיהיה להם גם תפקיד, וגם תפקיד נכון. כרגע הם מתחרות עם כנסת ישראל על דבר הזה, מי הוא העם הנבחר? אותו האיש, שאני לא רוצה להזכיר אותו בבית כנסת, זה גם לא מחוץ לבית כנסת, אבל שהנוצרים רואים בו את משיכם, זה לא סוד גדול, אני אומר לכם. אם אני אגיד לכם שהוא לא האמין בשילוש, הוא לא האמין בצלב ולא בכל הדברים האלה. הוא היה יהודי. הוא היה יהודי, הוא הניח תפילין, הוא שמר תורה מצוות. אני לא יכול להגיד על כל מצוות, אבל הוא שמר תורה מצוות, הוא גם לא האמין במה שפאולוס אמר, שזהו, שנגמר תפקידן של כל המצוות, ומה שנותר זה רק אמונה. שרצו, כשפאולוס רצה למכור את הנצרות לכל העולם בצורה פופוליסטית, אז הוא ויתר על כל המצוות, וזה היה קל לעשות. כל הדברים האלה אותו האיש לא פשע, ואני לא בא להגיד שהוא היה צדיק גמור. הפשע הגדול שלו והפשע הבלתי נסלח שלו, שהוא טען שהקדוש ברוך הוא נטש את עם ישראל, שעם ישראל סיים את תפקידו ההיסטורי, שהקדוש ברוך הוא נטש אותו, אמר זה כמובן בעקבות החורבן הקרב, כבר השלטון הרומאי, כבר אפשר היה לספור את הספירה לאחור לקראת החורבן. טען שהקדוש ברוך הוא נטש את עמו ישראל, ועכשיו צריך לקום עם אחר וליטול את התפקיד הזה, וזה כמובן מאמיניו של אותו האיש שיטלו את התפקיד הזה של העם הנבחר. שוב, יאמר לזכותם גם של הנוצרים וגם של המוסלמים, יאמר לזכותם, הם מכירים בריבונו של עולם, בואו נשווה את זה לדתות אליליות שבכלל יוצאות מתוך נקודות אחרות ובלי שום קשר למה שיש אצלנו. הרמב״ם בסוף הלכות מלכים, באותה הלכה שמתחילה אף ישוע הנוצרי, מסביר את תפקידה של הנצרות בעולם, כיצד כבר נתמלא כל העולם. מי בעולם לא יודע שירושלים היא העיר הנבחרת? מי בעולם לא יודע שעם ישראל יצא ממצרים, שעם ישראל קיבל תורה? מי בעולם לא יודע שאתה דיברות? מי בעולם איננו יודע את כל המושגים הגדולים האלה? מי זה דוד המלך? מי הם אברהם, יצחק ויעקב? שרה, רבקה, רחל ולאה? כלומר, יש תפקיד, השאלה מה עושים איתו. ברור שאנחנו במערכת היחסים שלנו עם הנצרות ועם האסלאם רואים בעיקר את המתח. שוב, הרמב״ם אמר לעובדי האסלאם שהם לא עובדי עבודה זרה, אפשר להתווכח איתו, ויש כאלה שמתווכחים איתו. היו מבית מדרשו של רבנו תם שטענו דברים כאלה על הנצרות. אמרו, הגויים לא נצטבו על שיתוף, וכיוון שהם עובדים את השם, אז ניתן לעשות את המסקים, אין להם ימי עבודה זרה וכולי, אני לא אכנס פה לעניין הזה. אבל אנחנו יכולים לראות את הצד החיובי, ולנסות אולי לזקק אותו, ולהגיע איתו למשהו חיובי בסופו של דבר. ויש חמים, שוב, אני לא מדבר רק על עובדי אלילים קדמונים, גם היום, וגם פנים מסוימים, גם של הנצרות וגם של האסלאם. שמה שאתה מוצא בהם זה רק את השוברים הסובבים בעיר שיקרו נפצעו לי ונשאו את רדידי מעליי שומרי החומות. שמה שאתה רואה בהם זה רק שכשהקלה שלנו עולה מן המדבר מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוחל, אז הם מקיפים את המיטה של שלמה ואומרים לה אין כניסה. והמתח כאן, והמתח כאן בסופו של דבר, וזה בעצם החידוש ההיסטוריוסופי הגדול של שלמה בספר הזה. הנטייה האינטואיטיבית שלנו לראות את העליות ואת הירידות במערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל כעניין פנימי שקשור, בואו נגיד, ביצר הרע שלנו וביצר הטוב שלנו ולא יודע, בכל מיני מושגים כאלה חד ערכיים וקטנים. שלמה מחדש שאתה לא יכול לעשות את זה בלי לבדוק את מערכת היחסים בין עם ישראל לבין אומות העולם. דבר שמאוד הטריד אגב את שלמה המלך. מה אמורה להיות מערכת היחסים בין ישראל לבין אומות העולם? לשון אחרת, וכאן אני שם את השאלה הזאת על השולחן. כששלמה לוקח 1,000 נשים, האם הנשים האלה משולות לבנות שבשיר השירים, כלומר שיש להם תקווה, ובסופו של דבר יום אחד יהיה להם מקום, ויום אחד אנחנו נגיע לריקוד המשותף בפרק זין, שאנחנו יכולים לראות אותו, ולאמירה של החתן, כן, 60 הם המלאכות ו80 פילגשים ועלמות, אין מספר, אחת היא יונתית המתאים, כלומר לראות אותה כאחת בין רבות, אבל יחד. לראות את הריקוד הזה, שובי שובי השולמית, שובי שובי בנכי זבח, מה תחזו בשולמית כמחולת המחניים, מה יפרופי המייך בנהלים בת נדים, חמוקי הרכי כמו חלאים, מעשה ידי האומנת, כבר דיברנו על זה, שעורך נסע על הקצרה מזק, בדרך אגמת חיטים סוגה בשושנים, שני שדר יקשנו עוברים תאומי צביעה, צברך כמגדל השן, אינה רבחות בחשבון השאר בת רבים, הפך כמגדל המנון, צפר פני דמזק. אני לא מדבר כרגע על התיאור, אני מדבר כמובן על המשל. אבל כשאתה רואה כאן איזשהו ריקוד, מחול של בנות, כשהיא נמצאת, במרכז, כן? כמו שאתה רואה בכל חתונה את החברות שמקיפות את הכלה, האם לראות את נשות שלמה על בסיס בנות ירושלים כשיטתו של רבי יוסי בן חלפתא שאבן, שאומר המלך שלמה אהב נשים נוכריות, במקור מספר 2 שהיה לנו, רבי יוסי אומר למושכן לדברי תורה ולקרבן תחת כנפי השכינה, כלומר מתוך איזושהי אמירה של הגויות האלה ישנה תקווה, או לראות את כל את כל נשות שלמה, שוב בלי שום קשר להבדלים בין זכר ונקבה כרגע, האם לראות אותם כמו השומרים הסובבים בעיר, כלומר כאויבים נצחיים, ואז אם המלך שלמה אהב נשים נוכריות, זה אהב ממש לזנות, כן? כלומר, וזה אהבה אסורה, ואהבה שלא ניתן להגיע איתה לשום מקום. המתח הזה עובר איתנו כאן ממקום למקום. כשאנחנו קוראים את מעשה העגל על פי שיטת רש"י, שוב, יהיה מי שיחלוק עליו, כמו רבי יהודה הלוי, אבל כשאני הולך לשיטת רש"י, איפה זו הבעיה במעשה העגל? ממה מתחילה? ממשה רבנו שהחליט לקרב את הערב, והם איפשהו הסיתו את ישראל ועשו את מה שעשו, ואולי משה רבנו טעה כשהכניס אותם פנימה, כמו המלך שלמה אהב נשים נוכריות רבות, אז ככה גם משה רבנו אהב נוכרים רבים וניסה להכניס אותם לתוך עם ישראל. אפשר להאשים את משה רבנו במה שאנחנו מאשימים את שלמה. אצל משה רבנו זה יהיה ברור לנו שזה לקרבם תחת כנפי השכינה, אבל יש דמיון בבעיה, והבעיה הזאת בדיוק עולה בשיר השירים שורה אחרי שורה. עם מי אתה מזהה את הגויים האלה? עם אלה שרוצים שהקדוש ברוך הוא ייקח אותם, ועכשיו בוא נניב ייקח אותם במקום עם ישראל, או הם יהיו במעגל החיצוני, הם יהיו 60 הם על מלאכות ו80 פילגשים ועלמות אין מספר, או שהם רוצות להיות במקומה. השאלה הזאת עדיין במקומה עומדת, אבל המתח הקיים, ויש כאן המון מתח, ואני עוזב כרגע את הבנות ואני עוזב את הבנים, מתח בלי סוף שקיים בתוך המגילה בין הקלה לבין הדוד, הכל סביב העניין הזה. תראו את איך שהיא פתאום מגיעה, ופתאום מתברר שם שצנע אורן, בנות ציון במלך שלמה, והפריון עשה לו המלך שלמה, והעמודה עשה חסר, ורפי דתו זהב, מרכבו הגמל, ויש שם כל כך הרבה בנות, והיא אפילו לא יכולה להיכנס. אז פתאום היא נעלמת. ואז הוא הולך לחפש אותה שם, איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי. והיא מנסה להגיע אליו מן המדבר, והשומרים חוסמים את הדרך, ואז היא נעלמת, ואז הוא שוב הולך לחפש אותה, ואז הוא בא פתאום עם החברים שלו, עם הרעים, והיא לא מוכנה שיבוא עם כל הרעים האלה. לא נספיק. כאמור, השעה כבר מאוחרת, ולא נספיק לתת את השירים השונים, ואת ההשתלשלויות השונות. ששוב, לא תמיד יש צורך להלביש אותם על אירוע היסטורי, זה או אחר, ניתן להלביש אותם. אבל זה יותר אירועים היסטוריוסופיים מאשר היסטוריים, שהם סביב העניין הזה, מה בעצם מקומנו ביחס לאומות העולם, ביחסנו עם הקדוש ברוך הוא. ורק נגיד סביב כל המתח הזה, ששורה בין השניים. הנה היא אומרת לו, אגיד לי שאהבה נפשי, אחת תראה, אחת תרביץ בצהריים, שלמה יקה אותי על דרך ולך, והוא אומר, אם לא תדעי לך יפה, ואנשים צילח בעקבי הצום, הוא ראית ביותר במשכנות הרואים. אז תעזבי אותי ותלכי אליהם. המתח הזה כל הזמן ניכר פה, מצידו ומצידה, חוץ מאשר במקום אחד. והמקום האחד הזה, וזה לא סוד גדול, וזה כולם יודעים וכולם חשים, יש מקום אחד בלבד שבו אין בנות ואין בנים, אין אף אחד, יש רק ילו. וזה כמובן אפשר בלי זה, כולם מכירים, אני ישנה וליבי ער, כל דודי דופק, התחילי אחותי רעייתי יונתי תמתי, שראשי נמלטה לקבוצותיי רסיסי לילה, והיא עונה, פשטתי את קוטונתי, ככה אל בשנר, חסתי את רגליי, ככה את ענפם. וכל ההמשך. ואז פתחתי אני לדודי, ודודי חמה כבר, ונפשי יצא בדברו, ביקשתי ולא מוצאתי, ביקשתי ולא ענני, ושם הטרגדיה הגדולה ביותר. איזשהו רגע, בלילה, בצריף בודד, באותו חגן, שנמצא שם איתי מלבנון קלה, באיזשהו מקום רחוק, ושהוא מתגנב מתוך כל הרעים שלו ומתוך כל הדודים שהוא בא יחד איתם, מתגנב מתוכם והולך להגיע לצריף שלה, ורגע שאין בנות ואין בנים ואין דודים ואין אחים ואין שומרים ואין בנות ירושלים ואין כלום, זה הרגע. ופתאום התברר שעדיין יש איזשהו מעכב שלא מאפשר לה להיפגש, והמעכב הזה לא נעים להגיד מהו, העצלות ולא שום דבר אחר. פשטתי את קוטנתי, ככה אל בשנה, רחסתי את רגליי, ככה את ענפם. אני יכול להגיד לא עצלות, אלא רגע מסוים שהיא לא מסוגלת לעמוד בגדולה שלו, ולכן היא פתאום מתקטנת. מתברר בספר הזה, שמעבר לכל אומות העולם, ומעבר לכל הבנות, ומעבר לכל הבנים, יש כנראה איזשהו חסם מובנה, אימננטי במערכת היחסים בין הדוד לבין הרעיה, שאי אפשר לתת תירוץ הוא השם ואי אפשר לתת תירוץ היא השם, אלא זה משהו בינינו, בינינו לבין, יש פה איזשהו חסם. לחסם הזה יש פתרון, אבל כאן זה נכנס כמובן למשבר עצמו, שמחמתו היא צריכה עכשיו את עשרת הבנות כדי לחפש אותו. השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תמצאו את דודים תגידו לו שחובת אהבה, שחולת אהבה. מה קורה ואיך קורה ומה מערכת היחסים עם אלה ועם אלה, דברים מרתקים. ניתן אולי דוגמה אחת מהמסגרת של הסיפור, ומההתחלה שחורה אני בנה ובנות ירושלים כעולה כדר קירות שלמה, תראו לי שאני שכחות שזפתני השמש, בני מיני חרובי, שמוני נותרה את הכרמים, כרמי שלי לא נותרתי, היא עובדת אצלם בשמירת הכרם, ואילו בסוף, הסוף סוגר את ההתחלה, כרם היה לי שלמה בבעל המון, נתן את הכרם לנותרים, איש הביא פריו 1,000 כסף, כרמי שלי לפניי, 1,200 לנותרים את פריו. כלומר, כשהמלך אוסף אותה אל ארמונו, אז מתברר שהם אלו ששומרים על הכרם שלה, במקום שהיא תשמור על הכרם שלהם. כלומר, גם במערכת היחסים הזאת יש לנו הרבה מאוד התפתחויות. אני אומר, הספר הוא ספר מרתק, צריכים ללמוד אותו במשך שנה ולא במשך שעה. כן, זה הכל מבחינת למדני, את התורה כולה על רגל אחת זה לא הולך. ספר מרתק שנותן לנו מבט בלתי רגיל אל ההיסטוריה, שאם לא היה שיר השירים בתוך המקרא, היינו מפסידים את המבט הזה.